פעם שעבר ראינו קצת קצת את ההופעה של הכעס, ההופעה של הכעס או תופעת הכעס במערכות יחסים שבין רב ותלמידים. איך יכול להתפתח כעס וניגוד רצונות? הכעס הוא תוצאה של ניגוד רצונות שנתפס בצורה לא נכונה. כאשר יש ניגוד רצונות בין בני אדם, ואנשים המעורבים בדבר הם לא בשלים ולא בוגרים בנפשם, יש סיכוי טוב מאוד שיווצר הכעס. הכעס הוא מצב נפשי של חוסר יכולת הכלה. הרצון הקטן לא יכול להכיל רצון אחר, אין לו מקום אלא לעצמו בלבד, ואז הוא מגיב על רצון אחר שנמצא בסביבתו בכעס, בדחייה. שהכעס, מה שקודם לו זה גאווה כמובן, כפי שאנחנו שמים פה לב, הגאווה היא קודמת. כן? הגאווה היא התחושה הפנימית בנפשו של אדם שאין מקום בעולם למישהו חוץ ממנו. מזה מתפתח הכעס. הגאוותן מגיב בכעס. כן? אז ראינו פעם שעברה קצת בסדרה יחסים שבין רב ותלמיד, אף על פי שזה המקום, או זה ההזדמנות הנפלאה ביותר להכיל. כן? ממי נדרוש שיכיל יותר מהרב את תלמידו? כן? תלמידים הרי הם כבנים. כן? ורחמי הרב או המלמד על תלמידם צריכים להיות גדולים לא פחות מרחמי האב על בניו. והנה, למרבה הפלא, יכול להימצא גם מצב של כעס בין רב ותלמידים. ראינו שני מצבים, דיברנו על זה בעריכות פעם שעברה, כפי שמאהבת החזרה, אנחנו לא פעם חוזרים פעם שנייה על דברים שכבר אמרנו, קצת בשינוי, קצת בעמקה, קצת יותר באיזשהו חידוש. אנחנו נקרא את זה, אם יעלה משהו חדש נגיד, אם לא נמשיך. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, תראו זה נמצא, אצלי זה עמוד קוף י' א', אבל זה לא הרבה מידי אחרי ההתחלה. ואמר החכם, בתחילת הדיבור, ואמר החכם, שלושה הקדוש ברוך הוא אבן ואחד ממי שאינו כועס, ואמרו בותינו זיכרונם לברכה, לא הקפדן מלמד, כי מרוב כעסו, התלמידים יראים ממנו לשאול ספקותיהם פן יכעוס עליהם. ואפילו אם שואלים, אין לו לב לפרש לתלמידיו כל הצורך. אם כן, ראינו את החשש הכפול. החשש הראשון הוא שלא ישאלו. כלומר, שמידת היראה, או היראה, הפחד, פחד נפשי, הפחד שלהם כל כך יגדל, מכיוון שהם רואים את רצונו של הרב מתפרץ, ורצונו של הרב שהם יבינו מיד, והרצון הזה, הרצון הזה חזק עליהם, והם מתקפלים, נסוגים לאחור ולא שואלים, ולא קמה רוח עוד באיש מפני הרב או מפני המלמד. ויש מצב אחר, שאומנם החצוף שבחבורה של התלמידים, לא החצוף, חצוף במובן החיובי, הגיבור שבחבורה, הוא שואל, אבל הרב לא משיב ביישוב הדעת, באורך רוח, אלא בקוצר רוח ובאיזשהו נימה של כעס, למרות שלא בכעס גלוי ומתפרץ, כי באמת כן, גבורתו של התלמיד קצת השיגה אותו אחור. אבל עדיין ידו של הרב אל העליונה, במרכאות, והדבר בא לידי ביטוי בצורת התשובה שהוא משיב לתלמיד. תשובה מתחמקת, כן? תשובה לא נינוחה, תשובה קצרה מאוד, כדיבור התרפים, קצר, לא ברור, וכן הלאה, באופן שמשאיר את התלמיד בחוסר סיפוק ותסכול פנימי. כן? אני לא אומר, לא כל מענה מן הסוג הזה הוא תוצאה של כעס. יש מענה מן הסוג הזה שאדרבה, הוא נובע מתוך רצון טוב של הרב להחכים את תלמידיו. יש כל מיני סיבות. אני אומר, כן, אחת הסיבות למענה קצר וסתום, שיש בו קוצר רוח וחוסר הסברה, יכול לנבוע גם מתוך מאבק כוחות שבין רב ותלמידו או תלמידיו. זה קורה, רבותיי, זה קורה. בכל אופן, זה שני המצבים שדיברנו עליהם פעם שעברה, דיברנו על זה בעריכות באמת. אז נראה, נמשיך עליו. אפילו הם שואלים, אין לו לב לפרש לתלמידיו כל הצורך. וגם ישיב להם דרך כעס. כלומר, גם שהוא משיב כבר, כאילו התרידו אותו והקימו אותו ממיטתו באמצע הלילה. טוב, מה רוצים? הוא הולך לדלת. אבל מה הקמתם אותי? הוא הולך, הוא לא עצל על מיטתו. הוא קם, כי הדפיקות חזקות בדלת. חזק. אז הוא קם. טוב, אבל מה אתם מעירים אותי באמצע הלילה? זאת אומרת, הוא לא שלם עם קימתו. כן? הוא לא שלם עם זה שהוא קם. הוא לא שלם עם זה שצריכים אותו מאחורי הדלת, שיש מישהו שזקוק לו, כן? אז הוא משיב מתוך כעס. וגם משיב מתוך כעס, מתוך כך, לא יבינו, כן? בעצם בכעסו הוא מערבב את דעתן, את דעתם של התלמידים, כדי שדעתו של אדם תהיה מיושבת, כדי שתהיה מיושבת, כן? אז צריכה להיות אווירה נינוחה. כן? הכעס הוא מערבב את הדעת. ומתוך כך לא יבינו. והתלמידים, אפילו שרבן כועס עליהן, ישאלו וידקדקו, ולא יחושו על הכעס ולא יריבו עם רבן. ועליהן דרשו רבותינו, ומצפיים יוציא ריב. כל הכועס עליו רבו פעם אחת, הוא שתיים ושותק, זוכה להבין בין דיני ממונות ודיני נפשות. ואמר מר, אין לך קשה יותר מדיני ממונות ודיני נפשות. נחזור על זה. והתלמידים, אפילו שרבן כועס אליהן, ישאלו וידקדקו, ולא יחושו על הכעס, ולא יריבו עם רבן. זאת אומרת, כל מה שנוגע להליכות הכבוד של תלמיד כלפי רבו, זה בכל מקום שכבוד הרב הוא דורש מן התלמיד להיבטל אליו. זאת אומרת, כן, מדובר על נקודה חיובית, כן, על תוכן חיובי ברב, מצד אישיותו, מצד הדברים שהוא אומר, כן, שזה מאלץ התלמיד לוותר על רצונו. זה נקרא כבוד. כשאתה מוותר על רצונך, היית רוצה כרגע לעשות דבר א', על מפאת כבודו של רב או שאיש מעלה נגיד, אתה מבטל את רצונך לרצונו. כל זה אמור במצב כזה. כל הליכות כיבוד, כן? גם כיבוד אב ואם וגם כיבוד רב, זה במקומות שכבודו של האב, הוא מחייב אותך לוותר על כבודך. יש פה שתי ערכים שאחד נדחה מפני השני. אבל פה, שמדובר על רב שכועס, וממילא, הרצון שהרב מפגין הוא רצון מצומצם. ממילא, מצד סדרי עדיפויות של הרצונות כאן, הרצון של הרב, מחילה שאני אומר, הוא נדחה מפני רצון התלמיד. כי מה רוצה הרב? שלא תשאל. ומה רוצה התלמיד? לדעת. מי גובר על מי? התלמיד. כלומר, התלמיד צריך לדעת את זה. ושימו לב מה שהוא אומר כאן. ולא יריבו עם רבן. כלומר, שכאשר התלמיד שואל, הוא לא יעשה את זה דווקא. אני שואל, צפצף עליך. לא. התלמיד צריך לשאול את השאלה מתוך ענווה אצילית וידיעה שהוא כרגע שואל שאלה לגיטימית. לא בגלל שהוא רוצה להוריד את היד, בהורדת הידיים אז הוא רוצה לנצח. אלא הוא צריך לבוא מצד הידיעה הנקייה שכרגע הוא שואל כהוגן. ומצד זה שואל כהוגן, למרות שהרב כועס. הוא שואל. אגב, איך כתוב כאן? טוב, תפנירי בהמשך. כן, ולא, שימו לב, אז בואו נדייק. והתלמידים, אפילו שרבן כועס עליהם, ישאלו וידקדקו. לא רק ישאלו באופן כללי, כן? יזרוק איזו שאלה מפיו, כן? כן? זורק איזו שאלה ומתחסה מאחורי מחסה. ישאלו וידקדקו. הרב, אני רוצה לשאול את השאלה שוב פעם. אני שאלתי לדקדק בשאלה. לא יזרוק את השאלה באופן כללי מרוב פחד, כן? זה חצי משפט כזה. לא. שואל ומדקדק. אוחז בכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא. אוחז ברצון הקדוש והטהור הזה. אין הביישן למד, נאחז בכל הכוח. בכיסא הכבוד של תנאים והמוראים שציוו לשאול ולדקדק. לא, זה לא המצאה שלו. זה לא כוחי ועוצם ידי. זה לא מתוך יריבות. זה מתוך אחיזה נקייה וטהורה בדברי חז"ל. שנתנו רשות. מתוך אחיזה ודברי אורחות צדיקים. אורחות צדיקים. הנה, אורחות צדיקים אומר. הרב כועס. קשה לי לראות הרבה כועס. אבל אני, יש לי מחויבות כלפי ריבונו של עולם. להוסיף דעת. ואני סומך עליך, הרב. אתה אדם שנמצא כאן כדי להשלים את זה. למרות שאתה כועס. אבל אתה מסוגל. אני לא אגיד לו את זה, אני אומר את זה לעצמי. אתה מסוגל. הרב שלי ודאי מסוגל להתעלות על עצמו. אני אשאל, אני את חובתי אעשה. הוא יקשיב. הרב, בבקשה, תענה לי על שאלה. אני לא אוכל לוותר, למרות שדעתך לא נוחה, כן? אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. אני רוצה לדעת, זה הכל. אם השאלה לא לעניין, אני אשמח לשמוע. השאלה לא לעניין, תאמר לי, אני אשאל בצורה יותר טובה. אבל אם השאלה היא טובה ומדוקדקת, ישאלו וידקדקו, לא אכפת לי מה הרב עושה. ידו על התחתונה. נקודה. אם הוא כועס. אם אני לא יכול לפרש התנהגותו ככעס, אולי זה קפיד החינוכית, אסור לי לשאול. אבל אם זה כעס, אני שואל. ידו על התחתונה. אין פה רמז. בכעס הזה אין רמיזה חינוכית שאני לא רשאי לשאול. יש מצבים, ואני ראיתי כבר אצל רבנים מסוימים, שמישהו שואל שאלה, שאלות בסוף. מחק אותו. שאלות בסוף. שאלות בסוף. אבל השאלה היא נוגעת למשהו על הפסקה, הרב. זה נוגע להבנת הפסקה. בבקשה. הרב במקום אחר אומר באורות שכך וכך. הלוואי שנבין מה כתוב כאן. אתה שואל אותי על אורות? תתרכז מה שכתוב כאן. מיקד אותו. איך שואלים שאלה? זה לימוד עצום. כל מי שיושב שם בשיעור הזה, מקשיב איך הרב מאיר לתלמידים. תלמיד ששואל שאלה בשיעור הזה, כל שאלה שם שווה זהב. והרב לא מהסס לומר את זה גם. אני הייתי בכמה שיעורים, וזכיתי לקבל ממנו קומפלימנט אחד לפחות. שאתה שואל שאלה לעניין, שאלות כאלה אני רוצה שישאלו. שאלה יפה. הוא מזכיר את השאלה שלך בשיעור, פעם, פעמיים לפעמים. ובסוף אחרי השיעור אומר לך, בשר כוח. זה מחנך, זה משהו אחר לחלוטין. פה באמת אתה צריך לקחת שתי צעדים אחורנית, ולשאול את עצמך, מה שאלת? איך שאלת? לאיזה צורך? בהחלט. אבל במקום שבאמת ניכר, איך בודקים דבר כזה? גם זו שאלה. אבל בוא נאמר, שם העניין, שבאמת ניכר שהרב מצד כעסו וקוצר רוחו, מונע אותי משאלה לגיטימית בשעתה, שאלה מדוקדקת ומדויקת, אני לא רשאי לוותר. לא רשאי. זה פלא עצום, כן. איזה הלבנת פנים? לא יריבו עמו, זה מה שכתוב. איזה הלבנת פנים? בתמימות. ראית פעם ילד קטן שואל? אבל אני רוצה... ראית? ילד קטן. הוא מלדין פנים? הוא עושה את שלו. זה הכל. הוא עושה את שלו. אין לו שום ריב. הוא עושה את שלו. פשוט. למדה ושאלה, למה? המורה. לא. אני שואל. אני מבין מה שאתה אומר. אתה מעלה את הבעיה הידועה, שקשה מאוד לעשות ההפרדה הזו. בין הרצון שלי לדעת, לבין שאני רוצה להקנית את הרב, וזה שהוא כועס עליי, אני אראה לו. לא. אז לכן זה התנאי. ולא יריבו עם רבן. אם יש שמץ של מריבה, אם יש שמץ של הרגש פנימי של יריבות, ויש דבר כזה בין תלמידים ורב, עזוב את זה. תעזוב את זה. אל תיכנס לזה כרגע. זה יכול להיות חילול השם גדול. זה גם יכול להיות הלבנת פנים, בפרט שזה לעיני רבים. עזוב את זה. לא עליך המלאכה. זה לא שייך לך. זה נכון. זה נכון. כן. רק רגע לפני זה, פשוט לא שמעו. אז השאלה שענינו עליה עכשיו, השאלה שלך אגב, השאלה שענינו עליה, נשאל פה, האם, כן, האם מותר לשאול ולדקדק למרות כעסו של הרב, אפילו בחשש של הלבנת פני הרב? זו הייתה השאלה. אז השאלנו שכמובן, שאלת התלמיד צריכה להיות בנקיות מוחלטת, ולא מתוך יריבות ומריבה. כן, בבקשה.
במידה מסוימת, אני שומעת פעם שבמידה וחושבים שדוגמה הרב אמר עכשיו איזה משהו שהוא לשון הרע. אז יש דרך אפילו לשאול אותו, הרב, אתה יכול להסביר איך מה שאמרת לא היה לשון הרע?
כן, זה כתוב בחפץ חיים.
אז איך באמת זה משתלב? זה הצורה שאנחנו אומרים את זה. לימוד,
כן.
לשאול שאלה בצורה שהיא לא...
לא להגיד לו, אמרת לשון הרע. יוכל הרב להסביר לנו איך הדברים שנאמרו כעת, זה לא בגדר לשון הרע. כן, שם הוא מתיר אפילו בשיעור לשאול את הרב. אולי הוא מדבר שם על לימוד ביחיד. לא ראיתי את ההבדלה הזו שם. ראיתי את זה בהלכה יומית. לא ראיתי את זה בחפץ חיים עצמו. בהלכה יומית, נכון? בספר הזה שם. אני חושב שכדאי. למה דה? כן. כן, אני חושב שכדאי. שלא יתבייש. אבל השאלה אם הוא לא התבייש בזה שבעצם הוא נאלץ להודות שהוא אמר לשון הרע. וואי, לא פשוט. לא פשוט. אני לא יודע מה להשיב לך, זה אני אגיד לך את האמת. לא יודע. לא יודע מה להשיב. זאת אומרת, אתה, בוא נחזור לשאלה באמת לטובת הצופים, אז אני. אז שאלת, באמת, יש מצב שבו הרב אומר משהו שנראה כמו לשון הרע. כן? וכמו שאנחנו רואים כאן, שהתלמידים ישאלו וידקדקו, זה כולל גם את ההיתר, נגיד היתר, לא נגיד חיוב, נגיד היתר, זה כולל גם את ההיתר של התלמידים, לשאול במקרה כזה את הרב, הרב, למה הדבר הזה שאמרת כרגע, לא נכלל בלשון רע? זה היתר, זה היתר שכתוב בהלכה, אבל אתה הערת בצדק, האם זה באמת לא ביזיון, כן? לבוא לשאול שאלה כזו, שמה הרב יצטרך להודות בטעותו לפני קהל תלמידים.
אם הוא רב, אז הוא יודע. וככל שהוא מודה, גדלותו יותר גדולה. אבל אם הוא לא רב, אז הוא לא יודע.
למה כתוב בגמרא שאסור לשאול? אתה אומר, כן? אתה אומר, לא צריך לחשוש לבושתו של הרב. אם הוא רב, באמת ראוי לתואר רב, הוא יודע על האמת. אפילו שצריך להודות בפני קהל ועדה. חטאתי, שגיתי, אביתי, אמרתי לשון הרע. תודה רבה, תלמיד יקר. כך אתה אומר.
לא רק זה. אני אומר, הוא יגיד תודה רבה לתלמיד על שהעמיד אותו על האמת. זה
נכון. טוב, אם זה ככה, אז הכל יהיה בסדר. פרשת
ויגש, למה צריכה להיות בבכי?
הלוחה יושב לאחר. לא הבנתי, ידידיה.
פרשת ויגש.
נו.
לא אומרים אותה בשמחה. צריך להגיד אותה בבכי.
צריך להגיד בבכי, פרשת ויגש?
בבכי, פרשת ויגש צריך לומר אותה בבכי.
פרשת ויגש צריך להגיד בבכי.
כן, ולמה בבכי?
נו.
כי יוסף, הקטן שבאחים,
אוי לנו מיום הדין, שאפילו קטנן של שבטים לא יכלו לעמוד בפני תוכחתו. אז פרשת ויגש כול, לא הבנתי, זה המנהג?
לא מנהג, עושים את זה,
עושים את זה.
אחינו אשכנזים משהו מורים את הבבכי, טוב.
את כולה?
מה?
את כל פרשת ויגש?
את כל פרשת ויגש.
מה, הם כזה כאילו עושים סורה של, כן? ויגש, זה יודע, יוסף, ככה עושים דבר כזה? וואי, זה אשכנזים. מישהו ראה איזה פעם את המנהג הזה? כולם פה ספרדים פה.
הוא דבר רוצה לשמוע, אני אתן לך, אין לי שבות יותר מה שלו, הרב זה ולשמוע, הרב השכולה שלנו.
אז ניסה בדרך, אתה יכול לצלצל עליו.
טוב, אין לי
שבות. בעזרת השם, בעזרת השם. בסדר, ידידי, זה מאוד מעניין. כן, כן. כן, זה דיברנו על זה כבר באמת בשיעורים קודמים. כן. טוב, מדברים על זה כמעט בכל שיעור, אני מזכירים זה, כמעט בכל שיעור. מסתבר שאפשר כמעט לוותר על ההערה הזו. כן, יש כעס, יש כעס, אבל אמרנו שזה כעס, כן, פעם שעברה זכינו להגדיר הגדרה מאוד מעניינת. טוב, אתה שואל, רק נחזור על השאלה שוב, אנחנו לא התרגלנו עדיין לחזור על שאלות, אבל אתה שואל, בסדר, אנחנו יודעים שיש מקום לכעס, כעס של הורים על בניהם, מה שקרוי בלשון הרמב״ם, כעס הפנים, כן, כעס הפנים. כן, יש כאלה שמתירים אפילו כעס הלב. התעוררות פנימית לכעס. אפשר להבין כך מדברי הרב בעינייה, כך הוא לומד מלשון הגמרא, ואניחותי פניי, ואניחותי פנים של כעס. אז רואים מכאן שזה אחת מההנהגות של הקדוש ברוך הוא זה כעס. ואם הולכים בדרכיו, אז יש מקום גם לאמץ את מידת הכעס כשצריך. להעתיק את המידה הזו, כן? בצורתה החיובית, כן? להנהגה. אפילו התעוררות פנימית לכעס. כן, כך אפשר להבין מדברי הרב, אם לא טועה, כך אפשר להבין מדברי הרב בעינייה. על הגמרא הזו מסרת ברכות. אז הסברנו פעם שעברה, במסייעתא דשמיא יצא לנו הסבר מעניין, שמתי מותר, כעס בכל מקרה, צריך להבין, כעס בכל מקרה זה התגברות רצון מסוים. ראינו שכעס זה התעוררות של רצון מסוים, כן? כן? שאני כועס עליך, אני רוצה להגביר רצון מסוים על הרצון שלך. אני אמרתי כן ואתה אמרת לא. אז אני כועס על הלא שלך. זאת אומרת, הכן שלי רוצה להתגבר עליך, כן? עכשיו, השאלה, אם הכן שלי, הוא אמיתי, יש מקום שיתגבר עליך. רגע, לא, אז הכן שלי הוא בא בפנים. אז ההתעוררות שלי, ההתגברות שלי עליך, היא לא רק התגברות, כן? בוא נאמר, זה לא רק הבעה טכנית חיצונית, אלא יש לי רצון לגיטימי, אמיתי, כללי יותר מהרצון שלך. הרצון הזה הוא מתבטא אצלי בצורה פנימית. זאת אומרת, מה זאת אומרת? הוא מתעורר בצורה חיה, בצורה ליבית, לא מן השפה ולחוץ. אז ההתעוררות הזו מורגש כדבר חי, כדבר תוסס. זה נקרא כעס הלב. כעס הפנים, לעומת זה, כעס הפנים, זה רק הבאה בפנים. כלומר, אסור שהרצון שלי לחנך את הילד, כן? אסור שהרצון הזה הוא יתפשט עד הפנים, כן? אני כועס. לא. צריך שיהיה רק בפנים כאילו אני כועס. כי אם אני אתיר לרצון הזה לעורר בי כעס, זה יכול להיות בעיה גדולה. כלומר, אין לי סמוך על אדם, כן? יש מקום לרצון טוב, אבל ברגע שהרצון מתבטא בכעס, הוא יכול להתקלקל. כן? כוונתך לטובה, אבל מכיוון שאיבדת איזה בכעס, זה מקלקל את הכוונה עצמה. אנחנו יודעים הרבה פעמים, תשימו לב הרבה פעמים, אתם יודעים שצא לי, שים לב לדבר הזה לא פעם, כן, אמר לי מישהו שיש לו הרבה מריבות עם אשתו. מה הוא מספר לי? אמר לו, תגיד לי, מה היא אומרת לך? היא אומרת לי א', ב', ג', ד'. אז היא אומרת לה, תגיד, היא לא צודקת? אז הוא אומר לי, אתה יודע מה, היא צודקת. אבל איך היא אומרת את זה? היא כועסת עליי. זאת אומרת, היא צודקת, אבל היא מביאה את זה בכעס. ופה הבעיה. כשאנחנו מביאים את רצונותינו הטובים בצורה של כעס, הכעס הוא הורס. כן? א', הוא לא מניח לדבר להתקבל אצל הזולת, כי הוא חושב שאתה מרוגז אליו. הוא חושב שאתה שונא אותו. הוא חושב שאתה בז לו. את הרצון הטוב שלנו אנחנו צריכים להביע בכלים אחרים, לא של כעס. כך יטען מי שסובר שהותר כעס הפנים בלבד. כלומר, רצון פנימי טוב יש לך. תביע אותו בכעס מאולץ. דני, אמרתי לא. הילד מרגיש שיש לך רצון ברור פנימי, אבל אתה מביע אותו בצורה שלא רומסת. הוא מרגיש את זה, הוא יודע לעשות את החילוק. זה יותר מקל עליו לקבל. כי אם תביע את זה בפנים חמוצות וזועפות, הוא יפחד ממך. אתה יכול לעשות אותו בעל מום. אתה יכול להפחיד אותו, אתה יכול להפוך אותו לנכפה. זה לא טוב. כך יגיד מי שיגיד, כעס הפנים בלבד. מי שסובר כעס הלב, הוא סובר שהרצון הפנימי, כאשר הוא טהור מאוד מאוד, הוא מתבטא גם בדרכים טהורות. ואפילו שהוא לוקח לו את מידת הכעס לבטא את עצמו, הרצון הפנימי שומר עליו שלא ייפול בשעת הכעס. תשאלו אותי, אצל מי זה בדיוק? לא יודע. אבל באופן תיאורטי, האפשרות הזו קיימת. ואני חוטי פניי. כן? הרמב"ם מאותו פסוק לומד, ואני חוטי פניי, פנים של כעס. כעס הפנים בלבד. אבל שם הרב מדייק שיכול מאוד להיות שאפשר להבין את זה ככעס הלב. הוא מדייק, אני לא זוכר את הדיוק כרגע, צריך להסתכל שם בפנים. בכל אופן, כל מי שבאמת חושב שיש מקום להביע את רצונו, וברור לו בעליל, כן? שרצונו הוא עדיף על רצון זולתו, בנסיבות המסוימות האלו, כדאי שיביע את זה לא בכעס. לא בכעס. בנחרצות, אבל לא בכעס. איך עושים זה בדיוק? שם זקנו בחוכמת המעשה. איך לבצע את זה? אבל יש מקום זה לפעמים. זה הכעס שהותר. לא, 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 לא. בדרך כלל, רבנים שמתנהגים בצורה כזו, שהם דוחים את דברי התלמיד ולא משיבים, אם עושים את זה מתוך אהבה, התלמיד מרגיש. כן? לא זכיתי לקבל כמה תוכחות מרבנים. אני זוכר שהרב דוד חי הוכיח אותי. איזה כיף זה היה. זה היה אחד הימים מאושרים. אני לא זוכר, אני פשוט לא שוכח את זה. 12 שנה חלפו מאז. 13, יותר, 14 אפילו. אני זוכר שהוכיח אותי בליל שבת. זה היה פשוט עונג אמיתי. הוא העיר לי על זה שהייתי עם תלית בליל שבת. הייתי עם תלית בליל שבת. הייתי קראת את התימנים, תתפים עם תלית, שמתי גם אני תלית. זה היה נראה לי נחמד, עושים תלית ככה בליל שבת, ככה בתפילת ערבית. אז הוא בא ככה, אומר לי, אנחנו לא מתעטפים בתלית בליל שבת. לפי חכמי הסוד, זה מעורר דינים על עד. הוא אמר לי ככה, איזו תוכחה טובה כזו. סעונג הרגשתי. הוא אכפת לו ממני. הוא אוהב אותי. איזה כיף. הרגשתי שזה נובע שלו מתוך אהבה. לא מתוך שהוא מחפש עכשיו לרדת על אנשים וזה. לא כל אחד זוכה לתוכחה ממנו. הוא חושב, זכיתי. כן? עוד איזה שניים או שלוש מהלך השנים זכיתי לתוכחות. לא בכולם יכולתי לעמוד. היו בתוכחות קשות. קיבלתי מנוס תוכחה אחת קשה. כן, הצדיק הזה. זה... לא, היה לי קשה לקבל אותה. אבל ידעתי שזה מתוך אהבה. ידעתי שזה מתוך חסרון שלי. מתוך חסרון שלי היה לי קשה. אבל הרגשתי שזה נובע אצלו מתוך כזו אכפתיות. מניח את כל עסקיו ובא להעיר לי. כך וכך זה. קוראת לא קלה.
לא קלה.
להעיר. להעיר, כן. לעשות לי עירוי דם. להעיר לי. ברוך השם. ברוך השם. אם אנחנו מוכחים מתוך אהבה, אפשר גם לכעוס. מה שנקרא ברוגז, רחם תזכור. אם אתה מתרגז, לפחות שזה מתוך רחם. מתוך אהבה. כן? תוכחה מגולה מתוך אהבה פנימית ומסותרת. פנימית. כן.
אנחנו אומרים שלקבל תוכחה שבאה מאהבה, לקבל אותה באהבה. יש הבדל בין תוכחה להוכחה, שזה אותו דבר.
שמעתי שיש הבדל, שמעתי שיש הבדל. תוכחה זה בא להדגיש יותר את הצד של הדין. תוכחה זה בא להדגיש יותר את הצד הדיני, כן? למה עשית כך? למה, כן? הוכחה זה הצד הראייתי, כן? להוכיח לו ש. התוכחה זה המעטפת הדינית של כעס הפנים, כן? וההוכחה זה הנימוק והראייה. הצד של השכנוע, כן? התוכחה וההוכחה צריכים להיות משולבים זה בזה. תוכחה בלא הוכחה זה כמו כלי בלא תוכן. שיש רק תוכחה, כעס הפנים. אבל דרך הכעס הפנים לא זורם שכנוע. לא זורמת אהבה כלפי המתחנך. הוא לא מרגיש שאתה רוצה בטובתו. הצורה שאתה מסביר את הדברים לא משכנעת, לא הגיונית. כן? לא הגיונית. נמוכה. כן? מצומצמת מאוד. זה החילוק שראיתי לא זוכר. אבל ראיתי זה באחד הראשונים. ראיתי זה באחד הראשונים, לא זוכר. אפילו. לא זוכר.
אפשר להגיד את זה במשפט, מישהו שעושה תוכחה ויגיד, עשית ככה וככה, מישהו שאומר תוכחה ויגיד...
לא ראוי לך, בן מלאכים אתה. זה ההוכחה. כן? כן? תוכחה זה למה עשית כך וכך, הוכחה זה בן מלאכים אתה, לא ראוי לך. דוגמה. נו, תודה ששאלת. אני באמת לאחרונה ראיתי את זה, עכשיו זכיתי באמת להוציא את זה מהתעלומה. לאחרונה ראיתי ולא דקדקתי בזה מספיק. עכשיו אני רואה בעקבות השאלה שלך, שהנה, זה באמת משמעות ההבדל שבין השניים.
יפה. לגבי העניין של כעס הפנים, שהרב של השכונה שלנו אמר פעם
בקשר לכעס הפנים, כן.
הרב של השכונה שלנו אמר פעם שמידה מסוימת שההורים כועסים על ילדים, שהילדים עושים משהו לא נכון, אז אם ילדים צריכים לקבל עונש, אז הם יחכו. אם יגידו לילד, אתה תתקבל על עונש יותר מאוחר. אבל לא להביא את העונש באותו רגע. יותר מאוחר שהם רגועים, כי ברגע שהם עצבנים מביאים את העונש, אז הם מביאים אותו מתוך עצבים, לא מתוך אמת. אז הם צריכים לחכות, לראות שהם מיושבים, ורק אז נגיד לילד, אתה זוכר שאתה עושה את זה לילדים? זה העונש שאתה מקבל עכשיו.
כי אתה אומר שבשם רב, כן, אתה אומר בשם הרב שבדרכי החינוך, כשאב רוצה להוכיח את בנו, להעניש אותו, כן, לא יעשה זה מיד כשחטא הבן, אלא ידחה את זה לאחר זמן. כן, זה צד אחד. יש כאלה שאומרים בדיוק הפוך. יש כאלה שאומרים בדיוק הפוך, ראיתי זה גם לאחרונה, ושוב אני לא זוכר איפה ראיתי, אבל ודאי וודאי זה בספר מוסמך ומקובל. שם כתוב בדיוק הפוך, אתם יכולים גם להבין את הסברה מדוע. שם כתוב בדיוק הפוך, כלומר, שלא ישהה את העונש. למה? כי מה עושה הילד? הוא מפחד. אתה מענה את דינו. יש בזה סברה מאוד חזקה. אולי זה משתנה מילד לילד. Okay. אולי זה גם תלוי, ברמת האיום שהילד מרגיש, כשאבא אומר לו, אתה תענש, אבל לא עכשיו. כן? אם הילד לא יודע לצפות את העונש, ואצלו זה נע בין הסקאלה של נזיפה במילים, עד סכין מטבח בצברו, הילד לא יודע מה הוא יכתוב. אתה מבין? והוא מפוחד מאוד, וכתוב שם שאפילו יכול ליפול לתוך בור. מתוך פחד הוא יכול פשוט לגרום נזק לעצמו. ולכן לא טוב להשות את זה. אולי זה תלוי ברמת האיום שאב משדר, ואז הילד מרוב חרדה, כן? לא יודע איך יפסיקו את דינו, ויכול מאוד להיבהל, או אפילו לעזוב את הבית ולברוח. אי אפשר לדעת. אבל אם הילד מכיר את אופיו של האב, ויודע שאב מיושב, בסופו של דבר העונש זה נע בין נו 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 לנו נו 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 נו, אז לא נורא, בסדר, מה כבר ההבדל? אולי. אפשר להגיד את החילוק הזה. מה? טוב, זה בכלל לא בעיה. אם נותנים לבחור, זה ודאי פותר את הבעיה מעיקרה.
מה כעס בין אח לאח?
מה?
מה כעס בין אח לאח?
כעס בין אחים?
כן, כן.
מה אתה שואל? למה שזה יהיה נידון על פי אמות מידה אחרות מהכעסים שדיברנו עליהם עכשיו? חוץ מזה, אתה אומר משהו אחר. אתה אומר שהמתחים שיש בין אחים יכולים הרבה פעמים להוליד את הכעס החמור. כן? את הקולסטרול הרע. את הכעס החמור. המתחים שיש בין אחים והקנאות שיש בין אחים יכולים לפעמים להוליד את הכעס הרע, זה נכון. אבל אנחנו נוהגים על פי אותם אמות מידה. לא משנה בין מי למי. על פי אותם אמות מידה שדיברנו עליהם עד הנה. והתלמידים, כן, שאפילו שרבן כועס עליהן, ישאלו וידקדקו, ולא יחושו על הכעס של מי? לא יחושו על הכעס של רבם, ולא יריבו עם רבם. הרב רב, אבל הם לא יריבו עם הרב. ועליהם דרשו רבותינו, זה מעלה מאוד מאוד גבוהה. מי שזוכה למדרגת ענווה כזו, תראו איזה מדרגה. מצד אחד, תראו איזה מדרגה מדהימה. מצד אחד, הוא מבטא את רצונו הלגיטימי. מצד שני, הוא לא פוגע ברב. תחשבו כמה זה קשה. תחשבו כמה קשה לשבור את החבית ולא לשפוך את היין שלה. בצד אחד אתה מבטא את הרצון שלך. בדרך כלל שאנחנו מבטאים את רצוננו, מה קורה? מגיעים לפה, לבן אדם שפה, ודוחפים אותו. אבל פה אני לא רב איתו. ידקדקו וישאלו שזה פעולה אקטיבית, אבל לא יריבו עם רבן. מדרגה גבוהה. לכן, עליהם דרשו רבותינו, איזה מדרגה הם זוכים? עליהם דרשו רבותינו, ומיץ אפיים יוציא ריב. למה נאמר אפיים? כל הכועס עליו רבו, פעם אחת ושתיים, ושותק מלריב, שימו לב, ושותק מלריב, לא שותק מלשאול, שותק מלריב, זוכה להבין בין דיני ממונות ודיני נפשות. למה הוא זוכה להבין בין דיני ממונות ודיני נפשות? כי זה מראה על אהבת האמת שלו. כשהרב כועס עליך ואתה לא שואל, סימן שכוח אהבת האמת שלך הוא חלוש. וצריך להבין שעומק החדירה אל חוכמת התורה היא תמיד תלויה במה? באהבת האמת שלך. אפשר לראות את זה כאשר אנשים מתעסקים בלימוד. אתה יכול לקרוא מסילת ישרים שורה אחת. לפי עומק אהבת האמת שלך. כך אתה תבין עמוק יותר ברש"י. כך תבין עמוק יותר בתוספות. ככל שכוח אהבת האמת שלך חלוש יותר, אתה לא תרד יותר מטפח של פני המחרשה. חריש עמוק לא תעשה בפסוק הזה? לא. זה מעיד על חסרון באהבת האמת. וממילא, ממילא, שיש חוסר אהבת אמת, אין ירידה לפרטים, אין מיון, אין הפרדה בין חלקי החוכמה, אין פלפול ועיון, אין הבחנה, אין בינה. חסר, חסר. את כל מרחב ההבנה. חסר מרחב ההבנה. יש ידיעה כללית. בסדר, בכל ידיעה כללית. הכעס היא מידה רעה. מה למדת היום, ילד שלי בגן? שהכעס היא מידה רעה. מה זה אומר? שהכעס היא מידה רעה. אבל מה הכעס היא מידה? מה זה מידה? מה? מידה? רעה? לא, אתה תסביר. עד לכאן זה מגיע. עד לכאן זה מגיע. או, אם זה היה באמת בנפשך העניין של הכעס... אם היה לך אהבה גדולה להיפטר מן המידה הזו, שהיית לומד הכעס היא מידה רעה, היית מחדש בזה חידושים. היית יכול לדבר רק על ארבעת התיבות האלו שלושה שיעורים. ככה זה עובד. אז פה אנחנו עכשיו חוזרים לתלמידים היקרים שלנו. התלמיד ששואל ומדקדק, למרות כעס רבו, והוא לא כועס על רבו, שימו לב, כזה חשוב פה להדגיש, כי אם הוא היה כועס רבו, מה הייתה מטרתו בעזות דקדושה שלו? לא אהבת האמת, אלא הכנעת הזולת. אבל שהוא לא רב עם רבו, יש פה אהבת האמת נטו. א', הרצון לדעת את החוכמה. ב', לא לפגוע בכבודו של הרב. יש פה אהבת אמת גדולה מאוד, גם שמירת כבוד הזולת, וגם חדירה לעומק החוכמה. אם זה אהבת האמת שלך... אז אתה תזכה לרדת לעומק החוכמה, ואיך אומרים את זה כאן? זוכה להבין בין דיני ממונות ודיני נפשות. ואמר מר, אין לך קשה יותר מדיני ממונות ודיני נפשות. דיני ממונות ודיני נפשות זה דבר הקשה ביותר. לסדר את מערכות היחסים של הקניין בין בני אדם, שזה מבוסס הרבה על הסכמות שבין בני אדם, הרבה מהדברים של קניין, של מחר, וקניין, זה מבוסס על דברים מאוד עדינים בדעת בני, זה קשה מאוד. ודיני נפשות, כל הצד הראייתי והנסיבתי והחקירות והדרישות, זה ים שאין לו סוף. מי שאין לו אהבת אמת, לא יכול לדון, לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות. וכל ניסיון שלו לדון במרחב העצום הזה, של דיני נפשות דיני אמונות לא יעלה יפה. והוא יכשיר את הפסול ויסור את המותר, יתמה את הטהור ויתאר את הטמא. וזו בעיה. אם כן, העיסוק בחוכמות המורכבות האלו זה רק למי שאהבת האמת אצלו מתבטאת, כן, באופנים כאלו של דרישה וחקירה למרות האיומים. וצריך להבין, רב זה דבר מאיים, ואתם מוזמנים לבוא ולראות מה זה לשאול שאלה באותו השיעור. אנשים שם רועדים כמו דגים, לא שואלים שאלה, וזה לא אנשים כמונו, בני 20 ו-30. לא, יושבים שם רבנים, יושבים שם תלמידי חכמים, רועדים כמו דגים. עד ששואלים שאלה, מעבירים אותה דרך 13 נפות. זה לא קל לשאול רב. זה לא קל לעמוד נגד רב. זה לא פשוט. זה מפחיד, זה מאיים. אם ראית, עזות דקדושה מופיעה במעמדים האלו של רב ותלמיד, תראה לך, התלמיד הזה, הוא נועד לגדולות. לא פחות מהילל שיושב שם בעליית הגג, אצל שמעליה ואבטליון, על הגג שם בתוך השלג, כולו כפו, ראו צורת אדם, עלו לגג והורידו אותו, הפשירו אותו בתנור, ואמרו, זה יהיה גדול בישראל. איזה עזות. לא נתנו לו להיכנס לבית המדרש להילל, הלך וישב על הגג, והשלג כיסה אותו. גם תלמיד כזה שואל ומדקדק, מתוך עוצמת אמת כזו, שימו לב אליו, שימו לב אליו. עוד שנתיים, שלוש, אתם תמצאו אותו במקום גבוה מאוד, מאוד גבוה. זה נקודת מבחן. נקודת מבחן. כתוב, כתוב, כתוב ש... כתוב שתחת חבר ולא תחת תמיד חכם. שעדיף להיות, כן? עדיף להיות שמש. עדיף להיות שמש של עם הארץ ולא שמש של תלמיד חכם. אז מסביר הרב, מה ההבדל? מה ההבדל בין שמש, כן? זה כבר עניין, טוב, סליחה, מחילה, זה סוגיה אחרת. לא, זה לא שייך לעניינו. זה משהו אחר, יפהפה, אבל לא שייך לעניינו. נניח לזה, כפי שאמרנו. כן, מה אתה אומר? ידידיה. כן, בבקשה. כן, אני מבין, כן. המחילה שאני לא... כן, קודם כל, אני באמת פירשתי את זה לא כפי הפשט. אתה אומר, רגע, רגע, הפשט פה אחר? הפשט פה אחר? איך כתוב? כל הכועס עליו רבו פעם אחת, ושתיים, ושותק, לא ועונה, לא שואל ומדקדק, אלא שותק, נכון? אבל, למה אני אמרתי את מה שאמרתי, שהכוונה בשותק פה, הכוונה היא שותק מלריב, אבל... שואל ומדקדק. הוא לא מתכוון לפסול פה או לחזור במה שהוא אמר, שישאלו וידקדקו. למה אני אומר את זה? כי זה המשך מהדברים שהוא אמר לפני כן. איך הוא יכול להביא ראיה? כן? איך הוא יכול להביא ראיה למה שהוא אמר לפני כן, אם נפרש פה, שותק וזהו. הרי לפני כן הוא אמר, אפילו שרבן כועס עליהם, ישאלו וידקדקו. אז איך אפשר לפרש ששותק זה כפשוטו? חייבים להגיד לכן, שמה שנאמר כאן, פעם ושתיים ושותק, הכוונה היא שותק מלריב. זה הכוונה ולא יריבו עם רבן. נכון, ייתכן שהיינו מצפים שהוא יביא באמת מקור אחר, ששם נאמר מפורשות. ישאלו וידקדקו ולא יריבו. שיהיה כתוב מפורש. הוא הביא פסוק אחר. אולי לא דייקנו בזה מספיק, ייתכן שהיינו מדייקים יותר. היינו רואים שהפסוק הזה הוא ממש אחד על אחד עם הדברים שאותם הוא רוצה להוכיח מקודם. ללמד אותנו. יכול להיות, הנה, יאב. אתה תמיד מציל אותנו במצבים האלה. בכבוד, בכבוד. כן, רגע, רק שכולם יבינו. אתה בא, מה לעשות? לעשות שלום בין?
לנסות לפרש את
ה... איך קוראים לך? איך קוראים לך? סליחה, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
איתמר.
אתה לעשות שלום בין איתמר למחבר פה, כן? בוא נראה, מה אתה מציע? איך אפשר להבין את השותק?
כל הכועס עליו רבו פעם אחת ושתיים ושותק, הרב...
חיסור עם מחסרה והחי קטני. יש פה משהו חסר וצריך לשנות כך. כן. טוב, בכל מקרה, הלכת על הכיוון שצריך להוסיף פה, צריך להוסיף פה משהו. זה מה שאמרתי גם אני, שהשותק פה זה לא רק שותק, זה שותק מלריב. הלכנו לאותו כיוון של להוסיף משהו כאן. כן? זו ספר. כן.
זה הדעה של עורך
דין. מה?
זה דעה של
עורך דין. זה דעה ישרה. זה הכיוון. זה, כן. זה הכיוון, זה הכיוון. כן.
מה אתה אומר? לגבי של הוכחה מתוך אהבת האמת ולא הכנעת אחר,
היה זה עניין של הרב אלישע, נסע לתל אביב, להתפגש עם אנשים ולדבר איתם, ואז מישהו בא ואמר לו, הוא הצליח להציג את עצמו, הוא אמר, אני אלישע מירושלים, אמרו לו, החבר'ה בתל אביב, אמרו לו, אנחנו נשאיר אותך פה, הוא נוריד לך את הכיפה. אז הוא אמר כזה בנועם, ביישוב דעת, הוא אמר, אם האמת בתל אביב, אני נשאר פה.
נשלה. יפה. יפה. טוב. כן. הרב אלישע בשליצקי, שהלך לתל אביב לדבר עם איזה קבוצה של מה? הם יהיו יהודים טובים. לדבר איתה, הם אמרו לו, אנחנו נחזיר אותך בשאלה, כאילו. נוריד לך את הכיפה פה.
אנחנו נשאיר אותך בתל אביב.
אז הוא אמר להם, אם האמת בתל אביב, אני אשאר איתכם פה. זה יפה. זה יפה. ואמר מר, אין לך קשה יותר מדיני ממונות ודיני נפשות. הלאה. הכעסן, אין לו חן בעיני הבריות, והוא שנו בעיניהם. ומתוך כך, אין מעשיו מקובלים בעיני הבריות. ואפילו אם יש בידו תורה ומעשים טובים, אין העולם למדים ממנו. קשה, קשה. קשה אפילו לקרוא את זה בפשט. כל שכן, אם ננסה להיכנס פנימה לדברים פה ולהסביר אותם, תראו לאן הדברים מגיעים. קודם כל, הכעסן אין לו חן בעיני הבריות. איך כתוב על אסתר, ואסתר נושאת חן?
בעיני כל
רואיה. למה? ואסתר לובשת מלכות. כן? לבשה אסתר מלכות. מה זה חן? תחשבו מה זה חן. מה זה חן? אנחנו עכשיו הולכים להסביר את הפסקה הזו לפי הקריטריון שכבר קבענו אותו מתחילת הלימוד במידת הכעס, שהכעס הוא תוצאה של רצון פרטי מצומצם שמנסה לקפות את עצמו על רצונות אחרים. הפך ממידת הכעס מהו? מהו השער הבא? מהו ההפך? הרצון. כלומר, ההפך מן הכעס זה לרצות את הזולת. כעס זה לא לרצות. זה לרצות את עצמי. אבל אתה ואתה 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 ואתה, כולם מיותרים? במקרה הטוב. במקרה הרע, אויבים בנפש. מאיפה נובע החן? הכעסן אין לו חן. אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. למה? יש באסתר ענווה. הענב נותן מקום לכולם. ראיתם פעם אנשים בעלי ענווה שאתם מרגישים נוח להתבטא במחיצתם? למה? כמובטח לכם שאיש לא ידחה אתכם. אתם יודעים שהוא יקשיב. לא בטוח שהוא יסכים. אבל הוא ייתן מקום לדרך המחשבה שלכם. יכול להיות שאחרי שהוא ישמע את דעתכם, הוא יעורר ויכוח. והוא ינסה להעמיד את הדעה שלכם במבחן מול דעה אחרת. ובסופו של דבר, יהיה נקודת מפגש בין הדעה שלך לדעה של הזולת, אבל כל אחד יצטרך מעט לוותר, וזה יהיה נקודת המפגש. יכול להיות. אבל הענבה שלו נותנת לך מרחב קיום. שאומרים, אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, פירוש הדבר שאסתר יש לה מידת הענבה, ובמחיצתה הכל מתקיים. הכל חי. הכל יש לו מקום. זה נשיאת החן. חן, חוכמת הנסתר. חן, זה הנקודה הנסתרת שבאדם, נקודת האחדות. זה לא דבר כל כך מסובך. לא צריך להיבהל מן המילים האלו. נקודת האחדות, זה אותו רובד נפשי. זה אותו רובד נפשי שבה אני מרגיש שסדנה דארה חד. שם כולנו עומדים על אותו בסיס. על אותו בסיס. יש נקודת שיתוף. אפשר להרגיש את זה. יש מצבים שאני מרגיש מפויס עם הסביבה. סימן שכרגע אני אוחז בנקודת האחדות שבתוכי. למה? איך הגעתי לשם? מי הכניסתו לשם? עשית מצווה. למדת תורה. בשמחה. למדת תורת האחדות. למדת את הרב קוק. למדת תורת ארץ ישראל. וכתוצאה מזה, המחשבה שלך, ברוך השם, נדדה למושגים של אחדות, ואתה מסוגל לקבל יותר, להכיל יותר. מה הפלא? שאנשים בסביבתך מרגישים כרגע יותר, פחות נקרא לזה, פחות מאוימים, יותר נושמים לרווחה. לא אמר אדם, צר לי המקום שאלין בירושלים. שאנשים היו עולים לרגל, היה מתגלה את המעלה המופלאה של כל ישראל חברים. הוסרו המחיצות. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. כשאדם משתחווה ומבטל מעט מעצמו, נותן מקום לזולת, יש רווח. כשאדם עומד, יש צפיפות. זקיפות הקומה. בהתייצבות דותן ואווירה. ההתייצבות הזו, זקיפות הקומה, במובן השני, הוא דוחה את השני. עומדים צפופים ומשתחווים. יש מקום לכולם. הכעסן אין לו חן בעיני הבריות. והוא סנו בעיניהם. ודאי. דוחים אותו. מרגישים שהוא העצם בגרון של האנושות. הוא העצם בגרון של החברה. הוא עומד בקנה הנשימה. הוא מצמצם תחיות. אנשים משתנקים בסביבתו. לא מצליחים להביע את עצמם. נמצאים במצב של איום, של סכנת הכחדה, ודאי צמצום. באופן אוטומטי, הם מעוררים בתוכם את כוח השנאה. כוח השנאה זה אחד מנטיות הנפש שביסודם נועדו למה? אוהבי השם שנאו? רע. כוח השנאה הוא לשנוא את הרע. הוא מובחן כרע. הוא מובחן כמרכיב שלילי בתוך החברה. צריך להסיר אותו. צריך לסלק אותו הצידה. הוא מאיים על המרקם החברתי. זה בעיה. לכן, הוא שנו ביניהם. זה לא נעים. שמו לנו פה הרב, שמו לנו. לא, זה בשש וחצי. יש את זה. הוא סנו ביניהם. הכעסן אין לו חן בעיני הבריות, והוא סנו ביניהם. אבל זה לא נגמר בזה. כן, בחילה.
למה צריך להיות...
למה צריך להיות? מה? מה שאמרתי, משתחווים, רווחים, שכל אחד צריך לוותר מעט. למה צריך להיות שין? כן, קבעתי לומר, לא הכעסן, הענב.
כן.
אתה מקשה, אתה שואל, למה צריך להיות שינוי של הדעה שלי? כאשר... הענב... הענב יודע שעל הדעה שלו בלבד, רק על הדעה שלו, העולם לא יכול להתקיים. בהכרח האמת היא צירוף של הרבה הרבה טיפוסים, דעות, אופעים. זה יודע הענב. כן? קודם כל, הוא נותן מקום לדעה שלו, ביודעו שהשלמות היא בעצם הרכבה ותצריף של דעות שונות. הוא יודע איזה חכם לומד מכל ולא כל. הוא לומד משהו, אבל לא את כל דעתו של הזולת, כי אם הוא ילמד את כל דעתו, בעצם הוא כבר מתגדר במלאכתו של אחר. אז הענווה מתבטאת, א', בזה שאתה נותן מקום לזולת, אבל התפתחות הענווה היא בזה שלא רק שאתה נותן לו מקום, אלא אתה גם מאמץ משהו ממנו. כן? הקדוש ברוך הוא, יפקיד בידיו של הזולת משהו שאתה צריך. למה הוא עשה את זה ריבונו של עולם? כדי שיהיה חיבור בין אנשים. שהחיבור הוא באמצעות נתינה. לכן לקח הקדוש ברוך הוא משהו שלך, ונתן אותו אצל הזולת. כן? הוא חיית ואתה סנדלר. אז החיית לוקח ממך סנדלים, ואתה לוקח ממנו בגד. למה לא כולם בעלי מלאכות? כדי ליצור את ההכרח של השיתוף. כמו שהדבר הוא בתחום הפיזי, המטריאלי, כך הדבר הוא גם בתחום הרוחני. שכולנו נזקקים זה לזה לעת עתה. לעת אותה. לעתיד לבוא. אנחנו נשאב את כל מה שאנחנו צריכים, לא מהזולת, אלא ישר מן המקור העליון. שנאמר, ולא ילמדו או ילמדו איש ליראה את חברו. אלא וידעו אותי. הקשר יהיה, אבל לא נזדקק, הקשר לא יהיה על הבסיס של, אם לא תיתן לי, אני לא אוהב אותך. זה, לא, זה יהיה קשר אחר. כל הקשר יהיה מהשורש של הענפים, מתוך הדבקות בשם יתברך, מתוך זה אני אדבק בך. אבל לא צריך לתת לי משהו כדי שאני אוהב אותך.
וידעו אותי.
לא ילמדו, עוד יש לי ראה את חברו, וידעו אותי. כן. לעתיד לבוא, הקשר אליך לא יהיה בגלל שאתה נותן לי משהו. זה לא יהיה תלוי בדבר. זה יהיה בגלל שאני דבוק לשורש. ומהשורש אני אכיר אותך כאחד הענפים של העץ, של האילן, כן? הגדול הזה. זה כיוון אחר. מה? גם מחוץ לעם ישראל. אגודה אחת. גם מחוץ לעם ישראל. אהבה כלפי כל הבריאות תבוא מתוך אהבת הבורא. מתוך אהבת הבורא תבוא אהבת הבריאות. היום אנחנו זקוקים עדיין לאינטראקציות שיש בינינו. נתינה. יש בזה גם חסרון. כשאני מקבל מהזולת, יש בזה גם חסרון. יש חסרון. כל דבר שאני לא מקבל מנשמתי, כל דבר שנשמתי לא מורה אותי, אני מקבל מבחוץ, יש בזה גם סיגים ששייכים בהכרח, חלק מהדברים שייכים לזולת. יש שם לבושים שחלקם הם זרים לי. כשאני לוקח מן הזולת, ואני לא עושה את ההפשטה בצורה נכונה, ואני מאמץ את זה לנפש שלי, אני בהכרח לוקח דברים שלא שייכים לי. ויבוא יום, אני צריך להקיא את זה. מלמד שכל אחד יהיה בוסר בתורתו של חברו, לעתיד לבוא. כל התורות שלמדנו מאחרים. לעתיד לבוא, אנחנו נזהה את השיגים שלא שייכים לעצמיותנו, אנחנו נקיא את זה. כך כתוב. זה צורת הקבלה בעולם הזה. זה אילוץ. זה לא אידיאלי. לעתיד לבוא זה לא יהיה כך. על אברהם אבינו כתוב, אברהם אבינו. אברהם אבינו כתוב ששני קהיליותיו נעשו לו כשני רבנים, והיו נובעות ומלמדות אותו תורה. וואי, זה עמוק. זה עמוק. זה עמוק, ידידי. זה עמוק. נכון. אותו מוסר פנימי שאנחנו זוכים באמת לקבל מעומק נשמתנו, זה דבר מאוד אמיתי ומקורי. זה ממש מקור. זה ידיעות מקור. אבל הרבה אנחנו מקבלים בחוץ. אתם לא יודעים איזה מחיר תשלמו על העובדה שאתם שומעים אותי עכשיו מדבר. אתם צריכו יום אחד לזרוק את זה. להשאיר חלק מזה, חלק לזרוק. אבל מה לעשות? יש לכם דרך אחרת ללמוד? בבקשה, אני סוגר את הספר. כבר 5. צריך לסיים. יאללה.
לא.